על הדרך. שיחות עם טובי פולן. אז אנחנו שוב עם בעל הדרך ואורח שאני מאוד שמח לארח אותו שוב, חיים שדמי, האקטיביסט, הסופר, התסריטאי, איש שמעל עליו רבים, ואנחנו נפגשים שוב לרגל מאמר שהוא כתב, שאתה כתבת לפני כשבועיים בארץ. אז קודם כל, ערב טוב חיים, מה שלומך?
ערב מצוין, אני בטוב. כמובן,
כן, בנסיבות.
צריכים לנתק מהכללי, זה נהיה אפילו מביך קצת להגיד את זה, אבל...
כן, כן, כל שיחה בחמישה החודשים האחרונים התחילה בדיוק בדרך הזאת. טוב, אז without a further ado, אני רוצה להגיד לך לשורה התחתונה של המאמר שלך, שבגדול הוא אומר, אתם לא עושים נכון, אם אתה רוצה שאני אתן את זה כותרת, כל מי שיוצא לרחובות, כל מי שלא יוצא לרחובות, מנהיגי המחאה, ראשי המחאה, יוזמי המחאה, אתם לא עושים נכון, ככה לא מפינים את נתניהו, ואי אפשר להתווכח, אתה יודע, אמפירית עם הקביעה הזאת שלך. אז אני אתחיל מהסוף, האם אפשר להפיל את נתניהו, ואיך אתה חושב שאפשר לעשות את זה, לא בעוד 3 או 4 שנים, כשזה יקרה מעצמו, אלא מחר, בעוד חודש, בעוד עוד השנה.
המהות היא, שנכון להיום, במדינת ישראל, תם עידן הבחירות הדמוקרטיות. ההפיכה הושלמה בנובמבר 2022. כלומר, מה הכוונה? אם עד אותו רגע הייתה אפשרות, אני מדגיש את המילה כביכול, ותכף נרחיב על זה, משום שהכל היה פה כרוניקה של אסון ידוע מראש, הר מירון זה קטן, לעומת מה שקרה פה בבחינה פוליטית, והבחירות, כל מערכות הבחירות, האחרונות והתוצאות שלהן. אין יותר בחירות בישראל, אלא אם אנחנו רואים במודל בחירות כמו בסוריה או ברוסיה, כדוגמה לבחירות דמוקרטיות, אני לא. לא רק מהטעם הפשוט, שגם אם אנחנו מחכים עוד 3 שנים לבחירות, אנחנו לא רוצים לדמיין איך יראה המקום הזה בעוד 3 שנים, בקצב הזה, ואני יכול להבטיח לך שהצד שלנו במרכאות יפסיד לפחות מנדט אחד בגלל פליטות של ישראלים, ובוא נקרא לזה פליטות ולא הגירה, מה שקורה בשמח, החל מנובמבר 2022, זו איננה הגירה נקייה, נקרא לזה, לפחות מנדט אחד יעזור בפליטות, וקדימה, בואו נראה איך אנחנו מצחים את הבחירות, עוד לא דיברתי על מצלמות בקלפיות, שינויים באחוז החסימה שישרתו את הממשלה הנוכחית.
הצרת צעדיהם של ערביי ישראל, באופן דרמטי.
שלא לדבר על זה, זה חלק מנושא אחוז החסימה המדובר.
לא, לא, אני אומר, גם אם אחוז החסימה לא ישתנה, ואנחנו יודעים שהוא השתנה בגללם בזמנו, פשוט גם בגלל האירועים של החמישה חודשים האחרונים, וגם בגלל התקציבים שלא מועברים, וגם בגלל הפשיעה המתגברת, בגלל 1,001 סיבות שגורמות להם להתרחק מאיתנו.
עכשיו, בפתח הדברים אמרת, סיפרת על ניצן אלון ונושא המחנה.
כן, מסתבר בינתיים שזה הראש המטה של ניצן אלון, לא כך ברור הידיעות זה, אבל ברור לגמרי, אגב, בוא רק נעשה סדר בחדשות, ששר פרק את השותפות עם גנץ, הוא הודיע על זה עכשיו, וכל הזה, וישר דורש להצטרף לקבינט המלחמה, ונתניהו כבר הגיב, כמובן שזה הכל מרמז שהכל משולב ביניהם, בין כולם ותואם מראש, ונתניהו הגיב שהוא התייחס לבקשה הזאת בחיוב. זאת אומרת, כל הקומבינה הולכת ומתארגנת מחדש.
נתניהו קיבל, אני כמעט אומר בחיוך, מתנה, ב-7 באוקטובר, בדמות מסה בלתי נתפסת של חטופים. המסה הזו מאפשרת מרחב תמרון אינסופי כמעט עבורו, ממילא ומהרגע הראשון הם כולם היו בני ערובה בידיו, לא פחות משהם בידי חמאס וסינואר. אצל נתניהו ולא מהיום אין שום משמעות למינויים. אני רוצה להזכיר למי ששכח, הליכוד כשנתניהו בפעם הראשונה ראש ממשלה, השרים לצידו זה דמויות כמו דן מרידו. יעקב נאמן, אני לא אני אולי חלוק עליו לחלוטין, אבל בוא נגיד בהבנה, אם זה בתחום משפטים או אוצר, הוא לא סמוטריץ'. מה שאני בא להגיד, יש פה תהליך מודע ומכוון, שזו טרגדיה איומה שאחר, ואולי זו לא טרגדיה כשמדובר ביהודים. יש פה מלכוד נורא, שמפספס את נתניהו, מה שנקרא עוד מהקדנציה הראשונה. נתניהו, ואני לא מגזים, נתניהו הוא רודן בהווייתו, נתניהו ממילא לא התכוון מעולם למטוש את השלטון, מה שנקרא. הכוונה הייתה לבסס, לאט לאט ובהדרגה, שלטון יחיד. הדבר הזה כמובן נעשה באופן הדרגתי, זה לא יכול לקרות לא בקדנציה אחת ולא בשתיים. נתניהו לא רק שלא השתנה בהשוואה לקדנציה הראשונה, הוא רק להפך, לזכותו יאמר, מבחינתו, הוא למד מטעויות, הוא היה יהיר ושחצן, הוא נחפז מאוד. עסקת ברון חברון, זה מנדלבליט, מינויו של מנדלבליט, זה הפקת לקחים בעסקת ברון חברון. מה קרה בעסקת ברון חברון? יותר מדי אוזניים היו מעורבות בזה, אז אחת מהאוזניים האלה הלכה והדליפה את זה החוצה, אם אינני טועה, אחד החשודים הוא דן אבי יצחק. עכשיו, הדבר הזה, הלקח שלו, שמעכשיו הלאה, צריך לעשות את הדברים, לשמור אותם בחיק המשפחה ובחוג המצומצם.
כן. שמרון אתמול חוק.
לא, לוקחים אחד כמו מנדלבליט, נדבר עכשיו על שרה שמעון ומולכו, לא מתייעצים עכשיו עם אנשים אחרים ולא מנהלים עכשיו עסקת זה שמעורבים בה, מי היו שם, ברון ודרי ודנה ויצחק ישבו בחדר, לא חשוב כרגע כל
כן, זה גם היסטוריה רחוקה מדי, בוא, אתה יודע, לא נתחיל לחפש תגובות
עכשיו. אבל זה העניין, ההיסטוריה היא לא רחוקה, זה הווה מתמשך.
אני יודע, אני יודע, תאמין לי, הייתי, אני מבין את זה
לגמרי. טובי, אנחנו לא, רגע, שנייה, אנחנו לא מנהלים, הוויכוח, אין בינינו ויכוח.
ודאי, ודאי.
יש משהו להגיד כלהשלים נקודה. המדיק, מנהרות הכותל, אז עכשיו זה 7 באוקטובר, עקדת אוקטובר, והיה באמצע את שומר חומות. די, זה האיש, מה מסובך להבין בזה? עכשיו, הוא רודן. כלומר, היה הוא באישיותו רודן בהווייתו, ומנובמבר 2022 הלכה למעשה. עכשיו, זה שמישהו ירצה לחכות 5 שנים או 10 שנים כדי לראות את זה ממש, כאילו איך מתנהל שליט יחיד, מיותר. צריך להכיר בזה היום, כדי אולי להצליח לתקן את זה היום. כי מעניין של חודשים ספורים, אם בכלל. ורודן נופל רק בדרך אחת, צר לי. מה שהיה נכון לסבב המחאה הקודם, מדובר במחאה רציפה, לא יעזור שום שכתוב היסטוריה של יחצה, אנחנו מדברים על 7 שנות מחאה ומחצה אותו. זה עוד קלון למחאה שהיא נמשכת כל כך הרבה זמן, זה לא מעיד על נחישות, זה מעיד על היעדר כיוון, אובדן דרך, היעדר אסטרטגיות, היעדר טקטיקה, פחד, היעדר חזון, היעדר הנהגה, כל דבר, מה שלא נרצה. זה גם לא מסובך. יש לציבור שלוקח חלק במחאה בעיה, שהוא מדחיק את המציאות. הוא יודע, אני מדבר על מסה קריטית, אני לא מדבר על כולה. בוודאי שיש כאלה שחושבים שהאנשים הקיימים שמובילים אותם הם מנהיגים. בסדר? הביביזם הוא לא נחלת הצד השני בלבד, זה גן יהודי הדבר הזה. יש מסה קריטית שיודעת היטב שהיא מחלה את זמן על הריק, היא יודעת היטב שהמחאה הזו ודאי ודאי במתכונת המוצש, אבל לא רק במתכונת המוצש, היא לא יותר מ... זה אפילו לא ריאליטי. מי שראה את המונטי פייתון הגביע הקדוש, יש את הסצנה הנפלאה ביער, שארתור מגיע עם העוזר שלו, עם הסנצ'ו פנצ'ה שלו, ויש שם את האביר שלא רוצה שהם יעברו. וארתור הוא עדיף בניגוד לבנימין נתניהו, אבל מתנהל ביניהם דו קרב וכופה עליו, אז הוא מוריד לו איבר אחד, והוא אומר, אני אראה לך עכשיו מה זה, ואז עוד אחד, אני אראה לך, זוהי המחאה שלנו. ומי שזוכר, בסוף הוא נשאר בלי גפיים.
כן.
אין מה לעשות. אפשר להדחיק את זה עד מחר. המציאות היא אכן איומה ונוראה. נתניהו, וזה מה שנקרא, אם תרצה, נקודת התורפה שלו והנקודת חיזוק שלנו. הוא אדם היסטרי, מפוחד, ובאנדרסטייטמנט לא חכם. אבל כדי לנגן לו הנקודות האלה צריך להפעיל לחץ ממשי עליו. כל רודן יראה רק מדבר אחד, וזה ההמון. במקרה של נתניהו, זה אפילו עוד יותר גדול, פחד העצום הזה. וקיימת סבירות שלא תידרש ההגעה לנקודת הקצה, והמשמעות של נקודת קצה היא מצור ממשי, שבא ואומר, רבותיי, אדוני, סליחה, לא רבותיי, אדוני, הסיפור נגמר. די. זה לא הולך להימשך. אז בבקשה, אדון ראש הבק, מי שצריך, או שאתם לוקחים את הדבר הזה לנבצרות כפי שצריך, או שהעסק מופסק בזה הרגע. לך יש משפט לסיים, אתה תסיים אותו, נדבר אחר.
תשמע, אני מבין כל מה שאתה אומר, ואני תכף אחזור לדברים שאתה אומר בשביל לשמור על רצף הטיעון שלך. כמובן שכל מה שאמרת עכשיו אני מכיר היטב, ליוויתי, אני לא מחזיק את עצמי אקטיביסט היסטרי, ולא אחד שנשכב מתחת מכתזיות, ולא הולך מכות משוטרים, כל אחד עם האופי שלו, אבל אני מסקר את זה, ואני נמצא מרוטשילד אז, ועד, טוב, אפשר ללכת אחורה לשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, לשלום עכשיו, לאן שאתה רוצה, סבא ושתילה וכו' 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 וכו'. רוב האנשים הם בסופו של דבר, האנשים בצד שלנו, הם פרוטוטייפ שלי. בהבדל מסוים אחד שתכף שאני אגע בו. אני טענתי בכל ה-4-5 שנים האחרונות, שאת נתניהו, כמו שאתה אומר, ההמון מפחיד. אני יודע את זה, זה ברור לגמרי. אבל מסתבר שהוא למד לחיות עם הפחד הזה, הוא למד איכשהו לפרק אותו. אז זה, אתה יודע, קפלן, ואני מודע לזה שהוא אומר שצריך להיות, בסדר, שנייה, שצריך להיות במקומות שבהם הוא נמצא ולא במקום הנוח בעיר, אני מבין את העניין. אני רק גם יודע להגיד לך שכשהיינו בבלפור, אני לא כל שבת, אבל כשהייתי והיינו ו-X אלפים מדי שבת היו בבלפור, לפעמים גם במצע שבוע, ובכיכר גורם בוודאי, זה היה מול מנדלבליט בעיקר, ובקפלן אחר כך וכו', הרצון לשים את הפוקוס על נתניהו, האיש, הוא היה חמקמק כמו במקרה של רודנים אחרים, שאתה פשוט לא ידעת איפה הוא נמצא בכל רגע נתון. כי פעם אחת הוא היה בבלפור, ואחר כך הוא ברחוב עזה, ואחר כך הוא בקיסריה, ואחר כך הוא בבית של פאליק, ואחר כך הוא בבית של אדרי, ובבית של פאקר. שנייה, אני מסיים מיד ולא אפריע לך לענות. ולהביא מסות, אתה ראית, אני קראתי היטב את מה שכתבת, להביא מסות ברחוב X ואחר כך ברחוב Y ואחר כך בעיר אחרת, וזה הכל מתפזר, ואני מסכים איתך באופן עקרוני, רק שאין פה כיכר עיר אחת מול מרכז שלטוני אחד שבו אפשר לעשות מצור. הטענה שלי הייתה שאם מיליון איש או חצי מיליון איש ישתיישבו בעיבורה של עיר ולא יקומו, כמו שהיה במחאת הכתיפה, וכמו שהיה בהונג קונג, או אני לא זוכר, בכל מקומות כאלה, טיואן, והמדינה תושבת, יכול להיות שזה היה מזיז אותו. אבל בשנייה, אני כבר מסיים עוד חצי משפט, במציאות שלנו, שהכל פה חמקמק, והכל פה בתזוזה, ואתה לא יודע איפה הוא נמצא, וגם אין שום דבר שהוא סמל שלטון כלשהו שאתה אומר, פה אני עומד, והם לא יבואו והם לא יצאו, אנחנו בבעיה לוגיסטית, מעבר לכל הסיפור האחר שאליו נגיע תכף. עכשיו אתה.
א', זה לא נכון. ב', שוב, זה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. יהודים רוצים הכל כבקשתך. אני אביא לך את מה שאתה רוצה, אתה תמצא לי עוד סיבה למה לא. זה הבל הבלים, זה המחשה להיעדר עמוד שדרה ולפחד ציבורי. קודם כל, בוא נעשה סדר. אובדן הדרך של המחאה מתחיל בקיץ 2020 בבלפור. מה שנקרא, אני הייתי שם, והייתי שם מימי גורן הראשונים. הייתי מה שנקרא אחת מדמויות שאפשר להגדיר אותה כמובילות או יותר בולטות במחאה. באופן מדהים, באמת, שאין שני לו. ישראל זה נס גלות. בכלל, אצל יהודים רק ניסים גלויים. מרואן ברגותי, מרגיז את השלטון. הוא מאיים עליו עתידנית כאופציה של מנהיג, הוא נזרק לכלא. צ'ה גווארה, ה-CIA רודפים אחריו. לך ולנסה, זורקים אותו לכלא.
נבלני, נבלני.
לא, נבלני, אני איתך, נבלני זה באמת מקרה קיצון, אני הולך איתך, הלוואי ש...
אני מבין.
אבל פעילים רציניים, משפיעים, לא משנה באיזה מדינה, באיזה ארץ, אם זה יהיה ביוון, אם זה יהיה ברוסיה, מוטרדים בידי משטר. ואנחנו, המאבק היחיד שמוביליו במרכאות, לא מוטרדים בידי משטר. עכשיו, מה לעשות? ומי שאומר את זה, הוא האדם שהוטרד הכי הרבה בידי המשטר במחאה הזאת.
כן, כן, זה אנחנו זוכרים.
באופן, לא, הנקודה היא לא הזיכרון, אני כל הזמן חוזר למהות, זה לא קרה סתם. אני יודע שנוח לאנשים, בוודאי מהמקצוע חסר החוליות שאנחנו באים ממנו, המקצוע לא חסר חוליות, שלך, הוא בהווה מתנהל בידי חסרי חוליות, ובידי חסרי מקצועיות. אני לא מדבר כלי התקשורת, מה שנקרא בכוונה, המשקור עם הצד שלהם, אלא הם אין לי טענה. הם אויב, וזה עבודתה. אני מדבר כביכול על הצד שלנו, ובוודאי עיתון הארץ, ותכף גם נמחיש את זה. זה שלכמה מהם אולי נוח לחשוב שהבעיה הייתה בפה שלי במרכאות, זה סיפור אחר, עוד נדבר על זה. אני מדבר על מהות. בנימין נתניהו והמנגנון שלו לא פתח מולי חזית בגלל הפה שלי, זה בדיוק העניין. והסיבה שאני נרדף באופן שלא היה לו אח ורע, והתקשורת לא מדווחת עליו דבר, על אף שאני מספר עליו במאמרים מדי פעם, כי אין פתחון פה אחר. היא לא עניין של אגו או סמנטיקה או משהו שנפל בין הכיסאות. יש פה עניין של גישה ותפיסה, זה בדיוק העניין. עיתון הארץ, היה לו מאמר מערכת ביום שישי האחרון, אם אני לא טועה, או ראשון או שישי, שבעצם אומר, חבר'ה לצאת לרחובות. מה זה אומר בעצם? שמה שקורה עד עכשיו לא נחשב יציאה לרחובות. ואת זה אומר וכותב עיתון הארץ, שהוא פשרן והססן, והוא הכי מדייק בקריאת המציאות מכל כלי התקשורת, הוא בפיגור עצום. ובוא נמחיש את הפיגור של עיתון הארץ למשל. מתי העיתון תפס שיש אישו אמיתי, מה שנקרא, שיש בעיה? זה לא שלא סיכר את המחאה עוד קודם, אבל אני מופתע לגלות כתבות שמספרות על אלימות גוברת של משטרה ומכת"זיות, ומאחר ויש לי עין אחת עם ראייה ביקורתית עיתונאית, ועין שנייה של אני יודע היטב מה קורה במחאה ומה נכתב בעיתונים, ואני מכיר את הפער האדיר שיש בין מה שכתוב. בעיתון המסוים הזה אני לא מדבר על היתר, היתר אין שום ציפייה. זאת אומרת, הצד שלנו לוקה בהפנמת המציאות, וכשאתה לא מכיר במציאות, בזמן, אתה לעולם לא תוכל להתאים את התגובה שלך בעצם. עכשיו, הבעיה של הציבור בישראל היא הנהגה. כל בני האדם, כולנו עדר. בסדר? ברגע שאנחנו שני אנשים פלוס, אנחנו עדר. כי מישהו יותר מוביל, מישהו יותר דומיננטי, מישהו יותר מבין את החומר. משום מה, אני לא שמעתי שקראו לחיילים במלחמת יום כיפור עדר. אבל הם הלכו חלקם קצון לטבח במידה רבה אחרי המפקדים שלהם. אני לא שמעתי שקראו לחיילים שפלשו לנורמנדי אחרי הקריאה של צ'רצ'יל והפקודה שלו שהם עדר, על אף שהסיכויים שלהם לא לחזור, הם היו פי, אני לא יודע כמה ממחאה בישראל. חשוב מזה, הסיכון להיכשל במהלך הזה היה עצום. לאלה אנחנו לא קוראים עדר. המחאה היא עדר. יתר דיוק היא 12 דברים, שפעם היא פה ופעם היא בקיסריה. מה מסובך, אם רוצים בזה באמת, לעשות מצור על בן אדם? אתה אומר שהוא למד לפרק את הפחד? לא, 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 ממש לא.
לא, לא, הוא למד לברוח ממנו, זה מה שאני
לא, מנסה לא, 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 לא. הנה הטעות, הוא למד שאין לו ממי לפחד.
אבל זה נקודת המוצא, חיים.
זה לא
אנחנו
נכון.
יודעים את זה. אבל אתה, למה אמרתי לך בקריאה הראשונה לפני שבועיים,
שיהיה שם סתירה? אומר שהוא למד לפרק את הפחד,
לא, לא, לא לפרק את הפחד. הוא למד, לא, לא, הוא למד,
לחיות איתו.
לא לחיות איתו, למד לעקוף אותו. זה כל העניין. סתם דוגמה, אפרופו המלחמה העכשווית.
אבל טובי, אבל אין את מה לעקוף. אני לא מצליח להבין מה לא ברור פה.
אני מבין מה שאתה אומר, אין את מה לעקוף.
שנייה, בוא נבין את זה. בוא נבין את זה, כי אני גם רוצה לסתור את מה שאמרת קודם, והטעות מתחילה כבר בצעד הראשון. למה נתניהו בין היתר נסע למסעות הנופש שלו ברמות ובנווה עתיב 3, 4 ו-5 פעמים בתוך חודשיים? האם מישהו מעלה על דעתו?
כי הוא לא יכול היה לנסוע לחול באותה תקופה, אבל...
לא רק.
אוקיי.
אולי תחשבו גם פעם מהראש שלו, למשל, שהוא סדיסט שנהנה לעשות אצבע משולשת לאזרחים שלו, כי הוא יודע שהם
ירדו... אבל it goes without saying, את זה אנחנו יודעים.
It לא goes without saying, כי אם זה היה goes without...
בעיניי, אוקיי, בעיניי.
אז למה השיחה מתנהלת? היא לא בינך לביני.
אבל אנחנו הדוברים כרגע, מה אני אעשה? אין את כל השאר. לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, לא, לא, אני, איפה שאנחנו מתווכחים, איפה שאנחנו מתווכחים, מתווכח, ואיפה שמסכימים, מסכימים, זה בסדר.
טוב, אין פה ויכוח, זה בדיוק העניין, אין ויכוח.
הוא נהנה לתקוע לנו אצבע בעין ובעוד מקומות בגוף, אני יודע את זה.
עכשיו, שנייה, זה שהוא יודע זה בסדר. אגב, רוב הציבור לא מספיק יודע.
נכון, נכון, על זה...
איך משווק את המחאה וארגוניה את הנסיעות שלו? ביבי בורח. עכשיו יש לי שאלה אליך. כבישי הצפון, כבישים צרים. כשאתה נוסע במכונית שלך, עם חלונות אטומים דאבל גלייז, תפעיל מוזיקה, ומשני הצידי הכביש עומדים אנשים במאות, בדגלים, מנופפים וקוראים קריאות, אתה לא שומע אותם. כמו מה זה נראה לך?
כן, כן, כן.
השר הרצה.
אני מבין, אני מבין.
אף אחד לא ירד לכביש לחסום. מה זאת אומרת לא יודעים איפה הוא? אתה יודע כמה הוא בקיסריה? והמחאה לא נמצאת שם, עולה
אביב שם. אז אני אגיד לך משהו על זה, ואתה רמזת על זה במאמר וגם קודם. אין פה, איך קוראים לו, יאן פלח. אין פה. היה סילמן ב-2011, ששרף את עצמו, רגע, בלי קשר לנתניהו. אין פה קמיקזות, נו, אין. מה אתה עושה?
אבל למה קמיקזה?
כי אתה אומר, אין מי שיחסום את הכביש. ברגע שהשבק, ו-530, יזהו שמישהו חוסם את הכביש, הם יעיפו אותו, כי בינימה.
אובי, יש לי שתי שאלות. א', סילמן, מה עשה? הוא הצית את עצמו. אני לא יודע מה אני אמור לקחת כדוגמה.
גם זה מה שעשה יאן פלח בפראג.
אבל מה זה עזר? אני לא מבין את הגישה הזאת.
אני לא בעד שיעשו את זה, ואני לא אומר שזה עזר. אבל אתה אומר, למה לא לחסום את הכביש? זה בדיוק אותו דבר.
זה לא אותו דבר.
למה זה לא אותו דבר? תסביר לי למה זה לא אותו דבר.
מה האפקטיביות שבשריפה את עצמך?
לא אמרתי שזה אפקטיבי, אמרתי שזה מה שאנשים, גם בתוניס זה מה שבן אדם עשה. אני יודע שזה לא אפקטיבי, אגב גם בוושינגטון לפני שבועיים.
אי אפשר, לא, אבל זה חולה נפש. אי אפשר, כלומר, אדם שגם סובל מהלם קרב, אי אפשר לקחת את הדוגמה ממה שלא נכון ומוריד אותך למטה, כי אז לא משתפר.
אז אני שואל אותך, מי אתה מצפה שיחסום את הכביש?
אז את אומרת מי זה?
מי? לא, אני שואל ברצינות, נו, אני שואל מי? אני מכיר את החברים שלי, אני מכיר את פעילי המחאה, אני מכיר אותך.
אתה לא מכיר את פעילי המחאה.
לא, אני כן מכיר, במקרה מכיר, אבל זה לא חשוב, הם לא עושים את זה.
אתה לא מכיר את פעילי המחאה,
אז תכיר לי אותם. תכיר לי אותם.
טובי, יש לי שאלה אליך.
כן.
בני גנץ ויאיר לפיד יכולים להפיל את נתניהו? צ'מברלין יכול לנצח את המלחמה מול היטלר?
בוודאי שלא.
תודה רבה.
בוודאי שלא.
על אותו עיקרון. איש הידס, גונן בן יצחק, שקמה ברסלב, הנשיא בקטע טוב אני אומר של המחאה, הממלכתי, אמיר השכל. אני יכול להמשיך את השמות.
אני מכיר את כולם, אוקיי.
האבולוציה השלילית, זאת אומרת, החבר'ה, המרינס שנחתו ב-2022 בנובמבר, עם אבולוציה שלילית שלהם, לא אבולוציה חיובית. הפואנטה מובנת בהשוואה בין יאיר לפיד לבין צ'מברלין לחבר'ה האלה, זה עניין של הנהגה, זה מה שאמרתי לך קודם בנושא אבל.
אז, 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 אז רגע, רגע, אני איתך לגמרי, אבל עובדה היא שההנהגה שהייתה בכיכר גורן ובבלפור ובקפלן ובקיסריה ואמיר השכל וכל השאר לא הביאו את השינוי בדיוק כמו לפיד וגנץ. אז איפה פה הטעות? בוא תמקד לי, בוא תסרטט לי
אני אומר
את
לך
הגבולות
שמקיץ
הגזרה האלה.
2020, מדינת, המחאה הגיעה לנקודת שיא, ב-14 ביולי 2020, באירוע שמוכר כבקסטיליה, לא משנה כרגע, שלא במקרה היה באמצע השבוע ביום שלישי, ומשך השבועיים הבאים, אולי כמה ימים פחות, אולי כמה ימים יותר, הכביש באזור בלפור רעד. אני נותן לך את המילה שלי באחריות, שבאותם ימים נתניהו אכן היה לחוץ ומפחד מאוד. קצת בדומה למה שהוא חווה אחרי עקדת אוקטובר בשבועיים הראשונים. אני לא יודע, אני חוזר ואומר שוב, אני כמובן אומר את זה בחיוך, אני לא יודע איך פרשו יחצני המחאה, מעצבי התדמית שלה, ומה שחשוב יותר, מי שבמרכאות היו ארגונים שהיו חלק מההובלה שלה, את המילה מצור. אני, יש לי הבנה מסוימת בעברית, ואני יודע למה התכוונו כל האנשים עוד מימי גורן שדיברו על זה שרק 100,000 איש, פעם, ואז אמרנו כנסת, אחר כך זה היה בלפור, לא חשוב כרגע. אני יודע מה אומר, מה אומר המילון על המילה מצור, ואני יודע שמצור יכול להסתיים רק בשתי דרכים. הצד שצרים עליו הודף את הצרים, ומי שצר משתלט על היעד, ומשיג את מבוקשו.
אוקיי.
מצור לא הולך במרכאות מעצמו ומודיע על סיום, גמר החוג, הולכים הביתה. נכון, יש לזה משמעות. מה חשבתם? איך חשבתם שזה ייגמר אחרת בדיוק? מי חשב מ-2016, מהיום הראשון בגורן, אני תכף הולך לענות על השאלה הזאת, שזה ייגמר אחרת? כן, היו רבים שחשבו ככה. הנטייה היהודית ללכת אחרי אנשים שהם או משיחי שקל או גנבי תודעה היא גן, היא כמעט בגדר גן, כן, ב-DNA היהודי. זה כל כך מושרש ותרבותי שזה כמעט גן. עכשיו, היו אנשים, אני ביניהם, אבל לא רק, שאמרו לאן הולך, שבגורן כתוצאה מאופוריית הפעם הראשונה שאתה יוצא לכביש, ואת זה אני לא אומר כביקורת, שיהיה ברור, אם לא המבוגרים היו האנשים בגורן, אני בגורן הייתי מהצעירים, כן?
ינוקה, בטח.
ינוקה. אם זה היה חבר'ה צעירים, 120 וכולי, במקרה הטוב חודשיים, והעסק הזה מתפרק ובולך. רק כיוון שמדובר היה באוכלוסייה מבוגרת, הייתה הנחישות להמשיך את הדבר הזה, 3 שנים ומחצה, עד שעם ישראל יתעורר. עכשיו, אני אומר עם במרכאות, כי זה לא עם. איך מי שלא ראה את הנולד יכול לתכנן את היום שאחרי? רק אצל יהודים זה יכול לקרות. עכשיו, כבר אז, בימים שהמחאה עד שהיא הייתה כמסה, אני למשל אמרתי לאנשים שוב ושוב, כולל בנאומים במחאות, חבר'ה, זה לא ייגמר בלי דם, הוא ישחרר את כלבי הדם שלו. זה הכי קרוב שיהיה למלחמת אזרחים. אין לו חיילים והוא יודע את זה, ולכן אם אנחנו נפעל עכשיו במסה הרצויה, הוא בונה על טרור ההפחדה, הוא בונה על גרינצווייג, הוא בונה על רבין. הדרך היחידה להתגבר על דבר כזה היא מסה גדולה מאוד. אי אפשר לייתר אלימות משטרית אלא באמצעות מסה. אתה לא תוכל לנטרל 100,000 איש, לא משנה כמה, איך אמרת, הבטחת אישים ומשטרה.
לא, 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 שנייה, שנייה, שנייה. התכוונתי לאותו כביש בצפון, בדרך לרמות או לרמות נפתלי, או איפה שזה לא היה שם, שיחסמו את הכביש, כי זה ספורדי, אין מקום, לא הרבה אנשים יכולים להגיע לשם וכו'. אני כן חייב פה להכניס שתי מילים, את מה שאתה אמרת עכשיו, אני טוען כבר שנים, הכל מתועד, אבל אתה תיקח את מילותיי כמו שאני לוקח את שלך.
אני
לא, שנייה, נו, לא צריך להתווכח הכל שטות. המילים שלי באופן הכי הכי מדויק שאמרת עכשיו, רק מסה, ואני אפילו לא אומר 100,000, אני אומר 50 מיליון אנשים, אני אומר מאות אלפי אנשים שיקומו יום אחד, יניחו הצידה את כל מה שהם עושים, התיישבו במקום לא קשוב כרגע, אתה תגיד לי איפה צריך לעשות את זה, זה מצרידי יכול להיות או בבלפור או באיילון או ברחוב עזה או בקיסריה או באום חשיבה, לא אכפת לי. והתיישבו שם והמדינה תעצור. אחרי שהוקמה הממשלה הזאת והתחילה ההפיכה המשטרית לפני שנה וכמה חודשים, אני אמרתי מה שיעצור את כל הברדק הזה זה סטנד סטיל, זה עצירה מוחלטת של המדינה. ואז כמובן התחיל כל ההסתלגויות וזה, איך עושים את זה, איך עוצרים את זה, האם ההסתדרות יכולה להיות שותפה לזה, כמובן שלא, מכיוון שהיא נשלטת על ידי, היא נשלטת על ידי הוועדים הגדולים שהם ליכודניקים היום וכו' 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 וכו'. אבל אני מסכים איתך לחלוטין, ואמרתי את זה בזמן אמת, שרק מסה אדירה של אנשים שיצאו ולא יזוזו במשך יומיים, שלושה, חודשיים, שלושה, כמה שצריך, הם אלה שישנו את, יזעזעו את אמות הסיפים. מסכים איתך בעניין הזה לגמרי.
לא, זה לא מה שאני אומר עד הסוף.
אז בסדר, אז תתקן.
א', הטעות מתחילה במילה לשבת.
לעמוד, לצעוק, אוקיי, טוב.
לא, אתה לא מבין, אה?
לא, מה אני אעשה? נו, אני אספר,
תסביר לי. מה זה מצור? איך נפל מילושביץ? איך נפל צ'אושסקו? אתה חושב לרגע אחד שזה יוכל להיגמר אפילו קרוב לזה אחרת? אתה חושב
עצור על מה, סיכוי. חיים, בוא תהיה קונקרטי.
לא, אתה חושב שיש סיכוי. הבחירות הבאות תלויות באדם אחד נכון היום, אריה דרי, נכון?
לא יודע, לא יודע, זה מסובך.
בן גביר יפרוש.
לא, בן גביר. אבל תעזוב, בוא תתמקד במה שאמרת עכשיו.
הסיכוי היחיד שפוליטיקאים בישראל.
מצור על מי ואיך ואיפה, בוא תהיה קונקרטי.
מה מסובך, מה לא ברור. אם יש גורם מחולל, יש גורם מחולל. על מה הייתה מלחמת העולם השנייה? למען הדמוקרטיה? לא. היא הייתה נגד מדינה, יותר נכון, אדם אחד לעצור אותו. נגמר העניין. למה ללכת סחור, סחור?
אוקיי, נתניהו. בסדר גמור, נגד נתניהו, מצור על נתניהו. איך, מה? תן לי סצנריו שאתה חותם עליו בתור מנהיג האופרציה הזאת. לא משנה אם אתה תהיה כזה או לא. תן לי. תן לי, תסביר לי איך זה אמור לעבוד. אני רוצה לדעת ברמה הכי פרקטית.
עצם העובדה שהשאלה הזו נשאלת.
אוקיי.
במרץ 2024. שלא לדבר על זה שהיא מופנית לאדם, שכל מה שאפשר, כדי לעשות את זה, ולכתוב את זה, ולעשות הכל כדי להוביל לדבר כזה, זה, ולאור ה... אני לא קורא לזה מחירים. אלה חזיתות הגיוניות, אין לי טענה לנתניה. לשאול אותי את השאלה הזו, זה מצחיק. התשובה היא פשוטה, עניתי לך.
לא ענית לי, איפה, תסביר לי איפה ובאיזה פורמט, אני שואל, אני לא מטריס פה.
אני שואל ברצינות, אתה רוצה שאני אפתח לך את הפקלים ואני אגיד לך איך עושים את זה?
לא, אתה לא צריך להגיד לי איזה רחוב,
בוא אני אספר לך, אז אני אגיד לך איך עושים את זה.
תסביר לי איך אני תופס, איך אתה תופס, איך האופרציה שנקראת מצור אמורה לעבוד, אני מנסה להגיד.
לפני 3 חודשים נתניהו היה בקיסריה. ובא אילן שטיבי, אב לבן חטוף, בשישי בערב, ואמר, אני מפה לא זז מעכשיו. באותו זמן נתניהו היה בקיסריה. והוא היה שם עד ראשון בבוקר. עניתי לשאלה? הגיעו לשם אנשים שעלו לרגל ונענו לקריאת המשפחות של החטופים. אני הייתי שם. אם אני אומר לך שהמוטיבציה או הלהט שלי הייתה יותר גדולה, היו יותר גדולות, סליחה, משל משפחות החטופים, אז יש בעיה. כל פעם באים האנשים התורנים לא מבינים מה שנקרא, איך הגענו עד הלום, ובינתיים הצד השני הגדיל את הפער שלו, והמחיר שפעם היה X, עכשיו הוא X כפול 2, ואז אתה מתחיל להסביר להם, והם באים אליך בטענות, אבל רגע, אז איך כן? מה אתם רוצים? שבו רגע בשקט, תבינו את חומרת המציאות. קודם כל, בשלב ראשון, אל תשתפו פעולה עם הגיחוך במוצאי שבת. תבינו שעושים לכם ספין. תבינו שחסימות איילון מושכים אתכם שתעשו אותה. זו הוצאת קיטור לריק. פעולת מאבק אזרחי. סליחה, למה אזרחי? כל פעולה מבצעית שהיא איננה נוגעת ליעד רלוונטי, אין בה משמעות. אם מטוסי חיל האוויר בששת הימים היו זורקים את הטילים והפצצות לים סוף, ולא על שדות התעופה במצרים, לא היה קורה מה שקרה במלחמת ששת הימים.
אולי זה היה רק לטובת, אולי זה היה לטובתנו, אבל...
ברור. אנחנו זורקים את הפצצות. אגב, ראינו את ההערה שלהם, מה שנקרא...
כן, כן, אבל לא ניכנס שם לניתוח היסטורי. אוקיי.
אז לא, למה זה חשוב? כי החבר'ה מ-73 הם הגנרלים שחושבים שהם הביאו את המחאה הזאת למקום בטוח. אז יש לי חדשות לכל הגנרלים. אילו מיליטריזם היה מדד לדמוקרטיה וחוסן אזרחי, ישראל הייתה גן עדן שאין כדוגמתו בעולם כולו.
וזה ככה חשבנו, בדיוק... ככה חשבנו שאנחנו עד לפני איקס שנים.
אני מעולם לא...
לא אתה, עוד פעם. הנורמה הישראלית ככה חשבה, אגב גם בעולם חשבו עלינו ככה.
אבל אחרי זה נולד דור אחר. ומה עשה הדור שלי? הלך להייטק ולדאוג לביתו.
וחלק גדול ממנו עכשיו פשוט הולך לעשות את זה במקום אחר ולא פה, כמו שאמרת קודם.
אז אני אומר, בסדר, דור גדל על משהו, אני מבין. אבל כבר גדל דור חדש. והדור החדש הפקיר את המדינה שלו.
זה נכון.
כי עבורו דמוקרטיה...
עם זה אני לא יכול להתבקר.
דמוקרטיה ומדינה זה מותרות.
נכון.
אחר כך, טוב, לא חשוב, וזה עוד נגיע למה שתראה אחר כך. אבל בקיצור, מה שאני רוצה להגיד. די מוצא שם. להגיע למקום שבו נמצא נתניהו, זה הרבה יותר פשוט מכפי שנדמה. ואני אומר את זה מניסיון. אני תכף אתן שתי דוגמאות. שבמקור נעשו כדי להמחיש את הגיחוף שבהתנהלות המחאה. אבל זה לא מסובך. ואז מה שקורה הוא הדבר הבא. יש 1,000 איש. נכון? היו באותו שישי ובאותה שבת במיוחד. מהבוקר, אני הייתי שם. היו שם כמה מאות וכמה אלפי.
אני מדבר על קיסריה.
כן. נו. מה עושים האלף איש האלה? תחזירו אותם, תחזירו אותם. ככה הם קוראים כמו שהם קוראים. אני אספר משהו חמוד. חמוד? קוריאת הלב. בכניסה לרחוב של נתניהו קיסריה, יש מחסום. משטרתי ראשון, אני מדבר על אותה שבת בבוקר לצורך העניין, וכשהם נכנסים לרחוב פנימה, סמוך לבית שלו, המחסום האחרון מהבית, למחסום הזה יכולות להגיע, יכולים להגיע בני משפחה דרגה ראשונה של החטופים. למחסום בכניסה לרחוב, שהמרחק ביניהם הוא כ-150 מטר, משהו כזה, לא כך טוב בהערכת מרחקים, יכולים להגיע היתר. כלומר, בני משפחות מדרגה פלוס ואחרת. ואני בא למקום בשעת בוקר מוקדמת, ואומרים לי, כן, אלה פה ואלה פה. המארגנים מספרים לי, בני המשפחות. ואני בכוונה מדבר בטון הזה, כמו שאני מדבר איתך ככה, מדברים איתי. מה קורה? כן, שם זה הזה, שם זה הזה. טובי, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? שאנחנו חברה, אני לא רוצה להגיד שאיבדנו צלם אנוש, כי לא היה לנו כאן. מי שמוכן, ופה הטענה היא לא למשפחות, פה היא טענה למחאה כולה, המחאה אחראית, יש לה תרומה, יש לה חלק במה שקרה בשבעה באוקטובר, והיא היום מטילה בעצם את חלק ניכר מאחריות על כתפי המשפחות. חלק מהאחריות לניצחון המאבק הכל. איבדנו צלם אנוש 5 חודשים אחרי, כלום לא קורה פה באמת. פרופיל המחאה הוא אפילו, בוודאי יותר נמוך מימי אותם כמה ימים בבלפור בקיץ 2020, ואפילו נמוך מיום של רימון הלם בצומת עזריאלי דרך השלום. עכשיו תראה כמה זה מצחיק. הצד שלנו כל הזמן... זועק חמאס נגד המשטרה. באמת, תשים לב כמה העניין הזה של המשטרה אלימה והמשטרה אלימה וכו'. נכון, אני לא, אין פה מילת צנגור על המשטרה. אני לא מבין. כשאתם הולכים בקיץ, ב-40 מעלות לים, בשעה 12 בצהריים ולא נמרחים, יש לכם פליאה שאחרי 5 דקות אתם נשרפים? מה התפקיד של משטרה בדיוק? באיזה מציאות ילדותית אתם חיים? משטרה משרתת משטר. משטרה במציאות רודנית, וזו מציאות רודנית, לא תהיה לצדכם, נקודה. מתי היא תהיה לצדכם? כי אתם, כאשר אנחנו נשבור את יחסי הכוחות. יש תחושה בציבור שברגע שיעלו כמה אלפים, או לא משנה, 100,000 איש, מה שיקרה באותו רגע זה הם יורים עליהם צרורות על גבי צרורות, כל האלפים נהרגים. אנשים תהיו רגועים, זה לא יקרה. זה לא כזה פשוט כמו שזה נדמה לראות על אזרחים. בסדר? צאו מהראש הזה. אני נותן לכם את המילה שלי באחריות. אני יודע לזהות, לדעתי, במבט כבר. שתי דקות של התבוננות, מי שוטר שמתעב אותנו, והיה אומר, הייתי מת לעשות להם, לבין זה שבאמת יעשה את זה. לא כולם אלה שמתעבים אותנו ומתעבים אותנו יעשו את זה. השוטרים לא חברים שלנו והם לא אחים שלנו במציאות הזאת. הייתי יכול לעשות קורס, רק מהניסיון האישי שלי, כל שיעור מוקדש למשהו אחר. אני מדגיש שוב, המחאה לא מודעת לזה, זה עולם מקביל, זה כאילו יש יקום מקביל, אני והמחאה, אני מסיים הליך משפטי האחרון נכון לעכשיו, ולדעתי גם לא יהיה יותר. גם הוא בניצחון כמובן, איש לא יודע על זה כלום. אומר לי הנציג הממונה מטעם המדינה, בתיק, אתה היית הפיילוט. אני אומר לו, אני יודע את זה. אני אומר בצחוק, אני הפיילוט הכי מוצלח בכל הזמנים, כי אני הפיילוט שגם המתמודד ניצח וגם מי שהשיק את הפיילוט ניצח, כי מטרת הפיילוט לא הייתה לעלות עליי, המטרה הייתה להגיד לזה למען יראו וייראו. נתניהו קובע, אני סוגר את הלופ, נתניהו קובע למחאה גבולות גזרה, הוא אמר להם, אפרופו המקרה שלי, אני מוכן שאתם לא תהיו כך, אתם תהיו בין זה לבין זה, אז מה עושה המחאה? קופצת לתוך גבולות הגזרה שהוא קובע לה. הפוך בתכלית ממה שאמור להיות. המשטרה זורקת רימון הלם. מי נכנס להלם? המחאה. איך חשבתם שהתנהל עימות מול שליט בדיוק? פתאום מגלה התקשורת שיש מכת"זיות. כן, אני, עם מלוא המשקפיים שלי, אני היום משה דיין, אני בלי עין. מהלילה הראשון של המכת"זיות בבלפור, כינון ישיר לתוך העין. מהמשקפיים המקוריים לא נותר זכר, זכר זה עוצמה לא נתפסת בכלל. וכמוני אחרים באותו ערב. אני בכוונה מדבר מדוגמה אישית, אפרופו לילה ראשון, כדי לא מצד שלישי ששמעתי. מי דיבר על זה אז? קראתי בתדהמה ובבוז, אני לא אסתיר את זה. לא כלפי האישית, אורנה קזין, אדם יקר. העיתונאית והסופרת, אורנה קזין נעצרה, למה מה אני הייתי כל השנים? אנלפבית. גבולות גזרה. עכשיו, זה לא נעים. מאבק במשטר זה לא נעים. וזה אלים. המחאה היא מחאה אלימה למי שלא הבין עדיין, אבל היא אלימה מכיוון אחד, מצד המשטרה. אני לא חושב שצריך לתקוף שוטרים באלימות. אני חושב להפך, ואין צדק, אני לא ציני. מהיום הראשון, נהיה 100,000, לא תהיה אלימות משטרתי, או תהיה כמה שפחות. בוא, אני רוצה לראות 100,000 איש צועדים, ובאים מה שנקרא להיכנס.
אני מסכים איתך, ואני גם מסכים איתך לגבי זה שהם לא יראו באש חיה על ההמון.
זה נגמר. השוטר הראשון שלא יעשה את זה, כמו סכר, אצבע בסכר.
אני לחלוטין מסכים בעניין הזה. אנחנו עדיין לא ארגנטינה של שנות ה-70, ואנחנו לא שיקגו של שנות ה-60 בארצות הברית. אני מודע לזה לחלוטין, אין פה שאלה בכלל. אני כן רוצה לחזור אותך למשהו אחר, ולא, אין לי שום ויכוח על כל מה שאמרת עד עכשיו בסשן האחרון, זה ברור לי לגמרי, אבל נתפסתי למילה אחת, ואני חושב שהיא מילת מפתח פה. שאתה אומר, המחאה עשתה ככה, או המחאה לא עשתה ככה, או המחאה לא מבינה, והמחאה... תקשיב, אני במובן הזה ליימן, אני במובן הזה, מעבר לזה שאני עיתונאי ומסקר בפודקאסט וכותב וכל הדברים הנוחים באופן יחסי, אני מודה ומתוודה, לא נמצא בקו האש אבל מגיע למקומות ורואה אותם בעיניים גם אם מהצד. אני חושב שהיום המושג מחאה כגוף, כאורגניזם, לא קיים בעיניי. אני לא מכיר אותו, אני לא חושב שהוא קיים בכלל. היה, שנייה, אני רק אשלים את זה. היה את הגרעין בזמנו של גורן, שהיו שם אנשים מאוד מאוד ספציפיים, אתה אחד מהם, אבל עוד כמה, והיה בלפור, שזה התחיל כבר להיות מגדל בבל, אלה שרקדו ואלה ששרו ואלה שנעמו ואלה עשו את המצעדים מגשר מיתרים, כל הסמטוחה הזאת, שזה היה הפנינג מאוד מאוד מרשים, אבל אתה בעצמך אמרת שזה לא שינה באופן דרמטי.
שובר לב.
סליחה?
עבורי, אני לא מסתיר את זה.
כן.
זה היה שבר גדול.
רגע, בסדר. אני בשום בעיה גם שתתפרט עוד רגע מה. ואחר כך היה קפלן, שהיה מין הצטרפות, לא רוצה להגיד קוסמית, אבל הצטרפות מאוד 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 חריגה, של הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד תחומים, שכל אחד חשב שהוא, אנשים עם כסף, אנשים עם מעמד, אנשים מכל מיני מגזרים, וכו' וכו' וכו', גם כאלה שהם לא לגמרי שמאל, וגם כאלה שלא דרכו בבלפור, ואלה ואחד, אנשים שהצליחו להביא במשך 10 חודשים, כך וכך, במצטבר, מאות רבות של אלפי אנשים, לכיכר העיר במוצ"שים, שאתה הזכרת, היה מטה שכן קבע, לא קבע, עם דגלים שחורים, היה פה, היה כל כך הרבה ארגונים שאני, אין טעם למנות את שמותיהם כרגע. לדעתי מהיום, מ-7 באוקטובר, כל הדברים האלה מתו. הסיפור נגמר, אחים לנשק נהפכו לגוף פוליטי שמחלק שקי שינה וחבילות שי, ומתחבר לגנץ בשביל לרוץ לפוליטיקה בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, מתי שזה לא יהיה, הם כבר בפנים שם, הם כבר לא מחאה, whatsoever, אין מחאה, כל הסיפור של שקמת גלים שחורים וכו', עבר מן העולם, הוא לא קיים כבר, גם החבר'ה של קפלן, לא חשוב כרגע השמות, באופן מאוד מאוד, נשאר בו כמה עם אספירציות פוליטיות, אפרופו רדמן ועוד כמה בודדים, כשאתה אומר עכשיו מחאה, אתה בעצם מדבר על פנטום, על כאב פנטום של משהו שבעיניי כבר לא קיים בפועל. תאתגר אותי בעניין הזה.
אתה, אין לנו מחלוקת.
אוקיי.
אבל, אני רק אדייק, ואני שוב, אני לא צוחק, כי הטעות, טעות הניווט מתחילה בצעד הראשון. הדגלים השחורים, שום רלוונטיות אמיתית בינם לבין העבר, המאבק, המציאות, ומה שהיא צריכה, לא היה. האחים לנשק, מה שנקרא, הם בני גנץ במחאה מהיום הראשון שהם באו אחרי ההפיכה.
אין ויכוח, אני טענתי את זה כל הזמן, אוקיי.
עכשיו, הדגלים השחורים ושקמה ברסלב,
ואחיה, ועוד כל מקרה, אוקיי.
לא היו רלוונטיים למחאה מהיום שהם הגיעו. בסדר? ממרץ 2020. אני רוצה להזכיר לכולם, לאנשים, יש מה שנקרא, לא זיכרון קצר, יש לי כושר הדחקה ארוך. הייתה קורונה, והייתה הבגידה של בני גנץ. ואז הייתה התעוררות אזרחית. 3 עליות המדרגה של המחאה. שים לב, 1, קורונה והבגידה של גנץ, לא קשור בכלל לתודעה אזרחית. 2, ההפיכה בנובמבר 2022, שהיא תוצר של היעדר מוחלט של תודעה אזרחית, והשבעה באוקטובר. 3 אירועים שלא קשורים במחאה, הם אירועי, המחאה מגיבה להם, והמחירים עולים. שים לב, מקורונה, להפיכה, לעקדת אוקטובר, שהיה ברור שתקרה מתישהו, לא משנה אם בלבנון או בכל מקום. המסה התעוררה על הכיף. אני לא ציין עכשיו. אין פסול בלהתעורר מאוחר. אין מושג אמיתי, אם נחשוב על זה רגע, אין דבר כזה בתנאי מעבדה להתעורר מאוחר. אלא שהבעיה, זה בעיה של יהודים, שהאחרון להתעורר הוא הראשון לחשוב שהוא צריך להוביל. אילו היו באים הדגלים השחורים בזמנו, ומה שנקרא, הייתי שם, ואני יכול לספר מפה עוד הודעה חדשה על האלימות והדורסנות, על הביטול המוחלט של כל אחד אחר, על המחשבה היהירה והנלוזה, דם על ידיהם, אני רוצה שיהיה ברור, של האנשים האלה, ובעיקר של שקמה כמובן. אבל מה שנקרא, אם מישהו רוצה להיות פנים של, אז שיהיה פנים של גם כשהסוף הוא כמו שהוא היום. להצטלם ככה זה נחמד, זה לא מספיק. אנחנו באים מהעיתונות, אנחנו יודעים מה זה תמונות ניצחון, איך מביימים אותן. עכשיו,
אני אגיד רק אני אעיר בקטנה שאני לא חושב, בעיניי היא הייתה הפרזנטורית של כל השנה הזאת, אני לא בטוח עד כמה היא זאת שהובילה אותה, אבל זה אני...
אני מסכים, אנחנו רואים את אותו דבר.
כן.
אני בפירוש לא, אני לא צוחק, אני לא חושב שגם מגיע לה, אגב, להתייחס אליה רק אל פרזנטורית, בוודאי שלא, אבל אין ספק. תראה, ארצות הברית וישראל, למה הן דומות? כי זה חברות מזויפות, זה חברות של תודעות כוזבות. אותם הכסף, ואנחנו במרכאות לצערנו, ולא מה שהרצל התכוון ולא ויצמן, אבל נהיינו מקום של מה שנקרא יהדות מחברת אותנו. כן, אין דבר כזה. בקיצור, אז זה חברות צבועות, וזה חברות שמרניות. אז אם יש עכשיו טרנד, אני בכוונה אומר את זה
בשביל... קונפורמיסטיות, להחריד.
כן, אבל הצביעות וגלגול העיניים, באמת, זה בגלל הכיפה היא עגולה, בגלל זה אנחנו מגלגלים עיניים כל הזמן.
אני לא אזכיר פה את התפילין ואת יונה וולך, אז תמשיך.
בדיוק. אז מה שקורה, שעכשיו, מה שנקרא, יש טרנד בישראל ובארצות הברית, צריך אישה. אילו שולמית אלוני הייתה חיה היום, שעבורי אני יכול להגיד, היא הפוליטיקאי סלש פוליטיקאית הגדולים ביותר מקום המדינה.
אין שאלה.
כלומר, אומר פוליטיקאי, כלומר, גם ביחס לגברים, עבורי אחריהם לבי אשכול, אבל לא משנה כרגע, על אף שאני קצת, אני צוחק יותר שמאלה. אם שולמית אלוני חיה היום, מה היא מוזמנת לדבר בקפלן?
ודאי שלא. אסור לדבר על כיבוש, אסור לדבר על צדק חברתי. בסדר,
אם לייבוביץ' חי היום.
לא, הוא בכלל, הוא...
אלה שאומרים עליו היום, לייבוביץ' צדק. מה אני בא לומר?
אפילו יאיר גולן, הביטחוניסט הדגול, הוא בעצמו, בשכל לדעתי, לא השתתף בתוך הקרחנות של קפלן, אבל נניח לזה.
אתה רוצה שאני אפתיע אותך?
נו.
לא רצו שהוא ישתתף.
לא, לא, הם לא רצו אף אחד, זה אני יודע.
לא, לא מדויק. היו אנשים...
לא, הם לא רצו פוליטיקאים, זה ברור לי.
לא, אבל דיברו שם אנשים שהם באים, או גם...
נכון, אבל לא כאלה שיש למספר... ידברו כאלה שמה שנקרא... היו, לא כאלה שאומרים להיות. זה שני דברים שונים. אבל, תעזור.
אבל תראה,
דיון אחר.
כי דווקא יאיר גולן, לא משנה כרגע מה אתה חושב עליו, או כל אחד אחר. ואני אגב בגדול בעדו, שלא יהיה ספק.
גם אני בעדו, הוא היה אצלי כמה פעמים, ואני רצתי אותו יפה מאוד כמה שיכולתי.
גם רצתי. והנה בן אדם, שבא מתוך מציאות, בניגוד לכל האחרים, או לפחות בתפקיד קודם, זיהת תהליכים.
נכון.
דבר מדהים, אני מאוד מעריך, אני לא צריך, לא הולך לבוא פה אבל, אני מאוד מעריך ואוהב את זהבה גלאון. אבל העובדה שזהבה גלאון, שבוחרי מרץ, מתפקדי מרץ, בחרו אותה על פניו, היא אמירה שאומרת, אנחנו הולכים להפסיד בבחירה. אנחנו רוצים להישאר לוזרים.
כן, טוב, סיפור מרץ הוא סיפור עגום.
למה זה קשור?
אבל, אבל,
למה
אבל,
לא מבליטים אותו?
לא, במה? אנחנו פשוט כבר מדברים המון זמן, ואני רוצה להתמקד, ואני לא רוצה לגעת במפלגות כרגע. אני כן רוצה שכן נסגור את המעגל שהתחלנו בו, ומתוך מה שאמרתי עכשיו, אני כן רוצה שתיקח אותי ללא איך אתה היית עושה את זה, ומה, הבנתי שאתה לא רוצה לדבר עכשיו לפרוט את התוכניות המבצעיות.
אבל גם די עניתי. אני
לא, לא, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני רק
רוצה... וגם בינינו, הערה קטנה שהיא חשובה, אנחנו מסופכים את זה יותר מדי טובי. אנחנו, לא אנחנו, אתה ואני, הכוונה. הצד שלנו, זה לא כזה מסובך. יאללה, חבר'ה.
לא, לא, אז יפה, אז אני אומר, אם זה לא מסובך, אם זה לא מסובך כל כך, אז בוא נפשט את זה בשביל שיהיה לנו אקורד סיום, ואני רק אגיד שעכשיו לצפות מאיזה גוף ארטילאי שבעיניי, כמו שאמרתי לפני רגע, לא קיים היום, שנקרא מחאה, אין דבר כזה היום, שום גוף שאתה יכול להגיד עליו, אם אתם המחאה תעשו X או אל תעשו A, B ו-C. אז איך אני, אתה, או מי שלא יהיה, אני עם הכלים שלי, ואתה עם הכלים שלך, וכרגע לא נדרג מי יותר חשוב, כי אני יודע שאני הרבה פחות חשוב, אבל...
לא, לא,
אבל,
עזוב, עזוב. לא נכון.
אבל אני, לא, תשמע, כל אחד צריך לדעת, להכיר בגירעונות ובחסרונות שלו, ואני הראשון שעושה את זה. 100,000 איש במצור, במקום שצריך להיות מצור, האם זה בכלל ייתכן? אתה אומר שזה יותר קל ממה שנדמה. בינתיים אנחנו כבר עם נתניהו מעל הראש שלנו, ואני יכול להעיד כי הייתי שם כשזה רק התחיל, ב-91 שהוא חזר מוושינגטון בפעם האחרונה, או מניו יורק, אני לא זוכר, כן, התפקיד האחרון היה בניו יורק, באום, ואז הוא נהיה סגן שר חוץ, ושם אני נתקלתי בו כשעבדתי עם מעריב. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 34 שנים, 33 שנים של נתניהו על הראש שלנו. איך אנחנו היום יכולים, ואני יודע שזה מאוחר, ואני יודע שכבר נעשו כל הטעויות והכל, היום, כמו שאמרת, 5 פעמים לפחות, במרץ 2024, מה אתה חושב שיכול לעבוד עכשיו? לא, בלי לרדת לרמה אופרטיבית.
אז לא, א', צריך להגיד שגם ב... אני אומר את זה בכוונה ככה, שלא ייתפס גם צד אחד שאני מתחמק, או להבדיל, שיש פה כרגע במגירה את תוכנית הפעולה שהלילה תצא לפועל.
לא חושד, לא חושד
לא,
שזה
לא,
המצב.
לא, אני לא אומר את זה כלפיך, לא, לא, אני אומר את זה למה שנקרא, מה שיהיו מזינים במשטרה או אחרים. מה שאני רוצה להגיד את הדבר הבא, אני גם אמרתי איך אופרטיבי, באמת, באים אנשים ובאים למקום מסוים, ואתם לקריאה שתאמר להם, ואתם לתכונה, הרי זה לא פרקטי, לא ברגע. מי 100,000 איש. יש א' מושג שנקרא כוח רטק של אלפים ראשונים, אבל המהות היא הגישה שאיתה באים עשרות האלפים. המחאה הזו, אפרופו דגלים השחורים, מה שהם הכניסו בצורה מאוד מובהקת, זה את אלמנט המספרים. כרגיל, אצל יהודים חשובים המספרים, אבל לא המספרים חשובים אלא הפרופיל. תן לי 10,000
שדמים.
לא, לא שדמים. עזוב, מפגינים שיש להם, שהם מיושרים עם המציאות.
יש 10,000 כאלה פה?
יש יותר. אבל רק כדי להשלים, והם עדיפים על 200,000 או חצי מיליון.
אני מסכים איתך שהשירה בציבור של ה-200,000 איש לא הזיזה לאף אחד. עם זה אין לי ביקורת.
עכשיו, אני, מה שאני רוצה להגיד, החזרה שלי אחורה, היא לא כדי, מה שנקרא, נקרא לזה במרכאות, כן? בדין שדה. אלא, משתי סיבות. אל נבין, כי לא תדע, לא אתה אישית, כי לא נבין ממה דברים קרו, ולמה לא נוכל לתקן אותם. והסיבה השנייה, והיא לא פחות חשובה, אני חסיד של אמת. אני חושב שאנשים צריכים לדעת ולהכיר את המציאות כפי שהיא, בלי לייפות אותה, כי רק עם האמת אתה תוכל לתרום. וזה הפרולוג לתשובה שלי. למה? מצב על הפעמים. שאף אחד לא ישלה את עצמו. אני חושב שכל אדם בישראל, שהוא חלק מהמחאה, נושא הפרדה בין ישראל ליהודה, כל אזרח ישראל, צריך לחוש חרדה איומה חלחלק. אתם זוכרים את משה דיין מספר לכם על חורבן הבית, את הפנים שלו? יופי. אני יותר מחייך, אני יותר נחמד, זה הסיפור שלי. את הדבר הזה,
אחר כך יגידו שאני, אתה יודע, לא הורדתי מספיק, והבאתי את צ'דמי, בשביל שאנשים פשוט יתאבדו בסוף השיחה הזאת, אבל...
תקשיב, אבל זה מה שמשגע
אותי. אתה לא צריך לשכנע אותי.
לא, אני, לא, לא,
אומרים
לא,
לי
לא
כל אתה. הזמן, אומרים לי כל הזמן, אתה מוריד, אתה מוריד, אתה מוריד.
אני משתף את אחר. האנשים, אני להפך, אני לא אומר את זה כלפיך. אתה יודע, שאלו אותי גם כל השנים, מ-2016, איך אני אופטימי. אני אומר להם, זה לא עניין של אופטימיות, החיים הם מה אתה עושה מהם. אני יכול עכשיו לתת את התסריט הפסימי, שהוא השכיח, אם יהודים זה הברירת מחדל, ואני יכול את התסריט האופטימי, ואני יכול אופטימי פחות, פסימי פחות, מה זה חשוב? החיים הם מה אתה עושה איתם. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? ובאמת, נתניהו יריב קל לנצח, הוא לא מנצח אף פעם, אנחנו מפסידים לו פעם אחר פעם, אבל, יש היום מצב נתון. מצב הנתון, למה הוא חמור כל כך? כי אתה אומר בצדק, אין דבר כזה ממש מחר. אבל כל הארגונים המדוברים, וכל השמות המדוברים, קיימים. האנשים האלה, הם אלה שקוראים לבוא לקפלן, לקיסריה וכו'. יתרה מזו, יש כבר אבולוציה לשלילית דור נוסף אחרי השבעה באוקטובר. כלומר, אלה שהצטרפו למשל מנובמבר 22, אבל לא משיחי שקר, לא הרדמנים ואלה שפתאום, שלום, מה שנקרא, האחרון לראות.
שלום, איפה המצלמות?
בדיוק. הרי הבדיחה מנובמבר 22, ורד לנו המחשה לזה שנתניהו לא צריך שתולים. הוא היה צריך קודם. יש לי חשד במישהו. אבל מאז כבר לא. גם תמיד צריך לזכור שאם רבין לא נרצח, לא היינו יודעים על אבישי רבין שהוא סוכן. מאחר ואף מפגין לא ירצח, באחריות, אנחנו גם לא נדע מי השמפניה שלנו. אבל יש. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, כל הארגונים האלה קיימים, והם מושכים בחוטים, ועדן חלוץ וקוצ'יק והמטה, הם כולם שם. והם כולם מתכננים את היום שאחרי, היום שאחרי שלפני. והם כולם יגידו לך שבכל רגע הולך לקרות הדבר. אוטוטו, יש להם כבר את האסטרטגיה. ואני אגיד לך בגילוי לב, וזו הייתה הפעם האחרונה גם שדיברתי על במתו הרשמית של המחאה, זה היה בבלפור. זה היה שבועיים או משהו אחרי הביביסטיליה. את מה שאמרתי קודם, אם גנרלים זה המדד, אז בואו נגיד למצב שלנו. קשה באימונים, קל בקרב, ג'ובניק פחדן באזרחים. תראו את אייזנקוט, שהוא איש טוב. אין המחשה לעקדה של אב יותר מהאיש הזה, והוא מוכן שהוא יתפלש ויתפלש בו.
כן.
הוא אדם טוב, הוא לא בני גנץ.
אני יודע, אני יודע.
מה אני רוצה להגיד?
אני לא חושב ש, אני לא חושב שמהאתרוג הזה יצא מיץ, אבל...
אבל אותו נכון, אותו העיקרון לגבי המחאה. עכשיו, למה אני אומר? אתה רוצה לשבור כרגע, לעשות game changer? אז אני אומר לכל האנשים בחודשים האחרונים, תביאו לי מיליון שקל ליחסי ציבור. ומאחר ואתה לא יכול להביא לי מיליון שקל ליחסי ציבור, כי כסף הולך עם יחסי ציבור, ויחסי ציבור לא הולכים עם עשייה. כן, הדב גלון, שיום אחד אני, מה שנקרא, כמי שהיה שותף להחתמתו בקריים, בלי להבין, ואני אומר בצחוק, שזה חלק מהחנית שנתפרת לי לגב. אז, ונספר על האנשים האלה, אני מחכן, הדב גלון, אתה אמרת, אם היום לא פורצים לכנסת, אז מה יקרה? זה היה לפני 4 שנים, 3 שנים, לכו אליו הביתה. אני בכוונה גם סיפרתי את זה בסרטון, לכו לאנשים האלה, תביאו אותם כמגן אנושי להבדל. זה מה שהם צריכים לעשות, החברה האלה. הציבור איננו יודע עדיין את גודל המחדל, ואני לא מגזים. והנזק, החבלה שהם תרמו למציאות. אני מדגיש, הפער הוא פער, אני אהיה לארץ, לא 180, 170 מיל. אי אפשר להביא את הכסף. ולכן, רבותיי, אזרחי ישראל, אני פונה אליכם בהן צדק, אני מכבד אתכם הרבה יותר ממה שאתם את עצמכם, ואני לא ציני. אני מעריך את החברה הזו ואת העם שלנו, אני מדגיש את המילה שלנו, אני לא, לעולם לא ראיתי בנו אותו עם. והבן גוריון הזה, אפרופו תודעה כוזבת, גם ההיסטוריה המאוד קרובה שלנו, תנציח את האיש הזה כפי שהוא באמת, והוא חתום עליו מציאות שלנו היום, הוא הביאנו עד הלום. אנחנו נסתכל אחורה ולא נאמין כמה קל זה היה ואיך לא ניצחנו את הדבר הזה. אבל אני מאמין בעם שלי. אני לא צוחק. עם כל השלבים וכל הלא הקצב התפתחות האיטי והכל, אני לא צוחק. הוא חייב להתייחס לעצמו בכבוד. וזה אומר שני דברים. די, די ללכת אחרי משיחי שקר. מרצח רבין אנחנו לא מפסיקים ללכת אחרי משיחי שקר.
אני מנסה לגלות איפה המשיח שהוא לא משיח. לא משיח, אתה יודע מה? לא משיח, לא משיח.
אני עונה.
מלקום אקס אחד, מרטין לותר קינג אחד.
אין. היה אחד אח שלך, ולא במקרה נתניהו עשה את מה שעשה.
כן.
זו, אני הייתי הרעיש לחבר'ה. ההשחרה וההתעלמות המוחלטת והדברים המטרידים והחמורים פי כמה אחרים. אדם לא סתם בוקר אחד תוך 3 שבועות עוזב ארגון שהוא ככה הולך איתו. ואני מדגיש את המילה עוזב, לא כמו שסופר עליי שנזרקתי. לא עושים את זה סתם, בסדר? זה לא יכול. זה תהליך, אנשים צריכים לחטוף קצת כאפה בשביל זה קודם. הם צריכים להתחיל ללכת. יש כנסת? נניח, בוא נתחיל בקהל. יש נתניהו? אם אתם באים לשם כדי לחזור בסוף היום הביתה כרגיל, אל תבואו. תבואו להילחם, יקיריי. איך יכול להיות שהולכים עשרות אלפים עם אפוד ונשק לתוך עזה בהוראה של מישהו אחר? עם סיכון פי 100 להיפגע, אני לא אומר להרג אפילו, להיפגע, אבל לא מסוגלים 40 ו-50 אלף איש לצעוד לעבר בית נתניהו או השיירה ולהגיד רבותיי, נגמר.
יש לי כמה תשובות
ככה
על
זה. ככה זה יגמר ולא אחרת.
אז יש לי כמה...
לכו אליו.
אז יש לי כמה תשובות על הדבר הזה, אבל זה יהיה בשיחה אחרת, כי אנחנו לא נבלה פה את כל הלילה בללכת הלוך ושוב ולהישאר באותה נקודה, לצערי.
יש משהו בכנסת? לא במקרה הארגונים לא קוראים לעלות לשם. עוד חודש פחות הכנסת יוצאת לפגרה.
אני יודע, ואז עוד פעם 3 חודשים שלא יהיה
מי לדבר. אני קורא לכולם, אני לא צוחק, תצטרפו ליעקב גודו, אל תבואו לשם בערבים, תבואו בבקרים של אמצע שבוע, ותבואו כדי לבוא לכנסת פנימה ולהגיד רבותיי, העסק נגמר. לא מסוגלים לעשות את זה? אל תבואו. פשוט שבו בבית, תתכננו את העתיד שלכם במקום אחר, תחשבו גם אז איך אתם אולי משנים זהות כי ירדפו אתכם אחר כך באירופה. אני 7 שנים ומחיצה בתוך המחאה הזאת. אני מנהל את השיחות האלה אין ספור פעמים. אלא בינינו אין ערך לנו לכל מה שאתה כותב, זה לא משנה. זה מה שנתניהו רוצה, עידן שכולם מביאים דעה. ואתה מדבר עם אנשים ואתה נפגש, אני עושה, אתה יודע, עיקר עיסוקי, אני לא צוחק. מנובמבר 22, לא כל שקל מאוקטובר, הוא לייצר איחוד במחאה הזו, בהן צדק. כל מה שאני אומר הוא אחרי מה שנקרא כישלונות, במרכאות, כדי להגיד לחבר'ה, תראו המלך עירום. אפילו ניסיון לייצר, חבר'ה בואו נשב בחדר אחד, עד יצא עשן לבן על אסטרטגיה.
לא יצא עשן לבן, זה ערימות של אגו ושל כסף ושל אינטרסים ושל...
זה קורעת הלב.
תכונות אופי, תכונות אופי שלא מתחברות. אני, תאמין לי, מכיר את רוב השמות, לא אגיד לך ש-100% מהשמות, אבל את רוב השמות מכיר, חלק באופן אישי, חלק מהיכרות צד ג' בצד ד', אף אחד לא חבר שלי שם, אף אחד לא מהמיליה שלי, ואף אחד לא גדלתי איתו, יש כאלה פה ושם, אתה נתקל בהם והכל, אבל אני כן מכיר קצת, לפחות יש לי את ה, אתה יודע, הפור הזה, של השנים שבינינו, לגבי העם, ששאלת למה הוא הולך לעזה בלי לשאול שאלות, ולא הולך עשירית ממנו, או פרומיל ממנו, לא יוצא למצור מתמשך סביב הכנסת. יהודים לא, אתה כל הזמן דיברת על מה יהודים יודעים או לא יודעים לעשות, יהודים לא יודעים לעלות הבריקדות. זה לא קרה מעולם בהיסטוריה. מעולם, מעולם.
יש לזה הסבר כי...
תמיד היינו מיעוט, ותמיד איכשהו היינו צריכים לשמור על עצמנו, באיזושהי דרך, ולעמוד בצד.
כיוון שבית ראשון, זה היה מאויב מבפנים, שגמר אותנו. בית שני קנה, ובית שלישי קנה. ואנחנו מתעקשים לא להבין שיש הבדל תהומי בין ישראלי ליהודי, ישראל לא אמורה הייתה להיות, דיברנו על זה בשיחה קודמת לפני כמה חודשים, לפני עקדת אוקטובר. היא להפך, היא נועדה להציע אלטרנטיבה, בדיוק הפוך ממה שהיהדות הציעה עד אותו רגע, לא שני
נתניהו פי. הרג את ישראל וברא את, 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 את יהודה, כמו שאתה אמרת.
לא נתניהו, אני לא מסכים, אני חושב ש...
אתה כלומר, הולך לבן גוריון, אוקיי.
אין בן גוריון, אין נתניהו. ברגע שאתה עשית...
בסדר, אתה יכול להגיד שאין בן גוריון גם עם רבין. אין לזה גבול. זה...
זה באמת לא נכון.
אני לא מסכים, לא בהכרח לא נכון. אבל זה לא מה שמשנה כרגע. כמו שאתה אומר, אנחנו... here we are, מה שנקרא. ואין טעם עכשיו, אתה יודע, לחתם.
איפה הטעם? לא, אני רק רוצה לסבל. למה הטעם? כי מדינת ישראל נפלה והבטיחה את קריסתה ביום שבו היא קבעה חוק שבות גורף. ביום שבו...
שיהיה לי דרחמות כמה פעמים שאני אמרתי שאת חוק השבות הזה צריך להעביר מן העולם.
שנייה.
אגב, שהוא המקור של חוק הלאום, ואלה ואחד דברים שאנחנו מסכימים עליהם. אבל אני חושב, שוב, אני מדבר, עכשיו, למה לדעתי העם שאתה כל כך מאמין בו, עדיין, אני הרבה פחות מאמין בו, כי אני פשוט לא רואה את ה-10,000, בטח לא 50,000, ובשום חלום 100,000 שהתיישבו סביב הכנסת, עם אוהלים או בלי אוהלים, ולא יזוזו משם עד שהחומה תיפול.
אם יהיו 5,000 ויתחיל חיכוך, יהיו 10,000. ככה זה הדינמיקה, ככה זה תמיד.
אני מבין מה שאתה אומר, בוא נתחיל מזה שיהיו 5,000, ואני אהיה שם בשביל גם לכתוב על זה וגם לראות איך זה נראה. כי אני כבר אומר לך שאני לא הולך לישון למרגלות הכנסת, אבל זה, אתה יודע, הפריבילגיה של הסקנים.
אני חושב, תראה, אהוד ברק, שאמר, הוא היחיד, גם לא מקשיבים אגב, זו טרגדיה איומה, כן? איך אמר לפני שבועיים, 80,000, 8,000 מועלים על הכנסת. אני מרשה לעצמי להגיד שהכוונה היא שיבואו 8,000 מועלים עם אנשים בתוכם, לא כדי להיות באוהלים. אני נותן רמז קטן. אני חושב שלא זו הכוונה.
מבין לגמרי, מבין לגמרי.
לא, אתה ואני כן, אני מתכוון.
כן, כן.
אני רוצה שאתם יבינו.
בוא, אני נותן קרדיט לקומץ עוקביי, ומאזיניי וצופיי, שהם יודעים על מה, גם אתה וגם אני, מדברים, וגם על הדברים שאנחנו משתדלים, או שאתה משתדל לא להגיד. זה בסדר. אבל אני, שוב, אני אשאיר את זה עם הטעם הטוב, או עם הטעם של התקווה שלך, או של הערכה שלך, שיש במה להאמין עדיין, כי אני תמיד, תמיד משתדל לעשות את זה, שהאורח שלי יותר אופטימי ממני, אין מה לעשות, זאת החלוקה. אז
אני
אשאיר אותך כמו ש...
אני רק יכול לבקש מאנשים, דמיינו כאילו זה להוריד פלסטיק. בבת אחת. ברגע שכולם יקפצו למים, יבינו שהם לא פרטים, אתם תראו, אני פונה מה שנקרא בכוונה לצופים, למוחים שלנו, אתם תראו כמה זה יהיה הרבה יותר קל. נתניהו במשטרה כרגע, חיים, זאת אומרת, הם בונים רק על עקרון הפחד, שיש למשטר ודיכוי כלפי מפגין. מה הם לא רוצים שנדע? שאנחנו, כל אחד הרי מסתכל על עצמו. אני מבין את זה, זה פחד טבעי.
כן.
ואת זה צריך לפרט. כלומר, אנחנו לא לבד. אנחנו 100,000, הם צריכים לפחד יותר.
אני הייתי מאיר רק שבעיניי זה לא כל כך הפחד, כמו הנוחות האישית, כמו העדפה הבסיסית להיות במקום שבו אתה מרגיש שאתה עושה משהו, כמו בקפלן, בא לשעתיים שלוש והולך הביתה לישון במיטה החמה שלך, וגם אתה יודע, אני כן רוצה לסיים בזה, כי דיברת על העקדה, 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 אז אני כן צריך, אני חושב שנכון לסיים בדבר הזה. הטענה שלי הייתה במשך הרבה מאוד שנים, והיסטורית זה הוכח עד לנתניהו, שלא היה ראש ממשלה בישראל ששרד מלחמה גדולה. היסטורית, זה פשוט לא קרה. אף אחד מראשי הממשלה לא שרד מלחמה של ממש. אפשר לעבור על כולם, אין שום טעם. ואמרתי, לא יכול להיות שנתניהו ישרוד את האסון הכי גדול שקרה בתולדות המדינה מאז מלחמת השחרור, ואולי קודם, אפילו הפרעות הגדולות מקישינב ומה שאתה רק רוצה, לא מתקרב למה שעברנו וממשיכים לעבור מאז השבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר בעיקר, ומסתבר שהאחיזה שלו, כמו שאתה התחלת וסיפרת, איך נקרא לזה, הסוציומטיות שלו, הפסיכופתיות שלו, אני לא פסיכיאטר ולא פסיכולוג, אני לא יודע להגדיר את המילים המדויקות, אבל באמת הניתוק המוחלט בין רע לטוב, בין אחריות להפקרות, כל המילים הגדולות שאתה יכול לדבר, היא משהו שלא ידענו, פשוט לא ידענו, לא הכרנו, והוא ברמה גלובלית כמעט. זאת אומרת, זה תופעה שתלמד בספרי היסטוריה, אתה יודע, מרחיקי ראות ומרחיקי לכת ביום מן הימים. ופה אנחנו, יום אחד זה ייגמר, אני חושב שזה ייגמר יותר מוקדם ממה שנדמה לנו, אבל
הלוואי.
בגלל מיליון סיבות, אבל כמו שאמרת בהתחלה, אין לנו את הזמן לחכות, וזה הדבר
בעיקר
הכי
זה גם
נכון.
לא בשליטה שלנו.
כן.
אתה יודע משהו? יש הרבה יותר סיכוי שבעוד שנה, כשטראמפ ייבחר, ביבי, הוא חותם את ההסכם עם סעודיה, את התוכנית.
אז
זה
אני
ילך, ולפיד וגנץ ייכנסו.
אז אני התערבתי שיהיו בחירות השנה, אתה תגיד לי שאני מטומטם.
הלוואי שתצא צודק.
גם אני מאחל לעצמי, ודיברתי עם בן אדם חכם מאוד שמכיר גם את ארצות הברית וגם ישראל, והוא אמר שבהחלט יכול להיות שטראמפ יחזור, אבל וזאת תהיה הבעיה של אמריקה ושל כל העולם, כמו שאנחנו מבינים. אבל אם נתניהו יישאר כשטראמפ יחזור, אז אנחנו, מה שנקרא, fucked up. אבל הוא העריך שעד סוף השנה, או עד שטראמפ ייכנס מחזרה לבית לבן, אם וכאשר, נתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה, וזה מתחבר להערכה שלי שבמשך השנה הזאת משהו יקרה באיזושהי דרך שאנחנו לא רואים כרגע, וגם בזה נגעת, אבל זה כבר, אתה יודע, אנחנו לא נתחיל לחזור לשיחה
הדרך
הזאת
הכי טובה
מההתחלה.
היא להלחיץ אותו, כדי שהוא מה שנקרא יחוש בליבו. אתה זוכר את צומת פורדיס? מה שקרה לו שם אחר כך,
אני
בגלל צומת
זוכר את זה.
פורדיס.
חיים שדמי, זה היה לא פשוט בכלל, אני חייב לציין. גם לך, אני יכול להתרשם, אבל כמו שאמרת, אתה רגיל, וגם אני הולך ומתרגל. תשמע, אחרי כל כך הרבה שנים במקצוע, צריך גם להתרגל לשיחות שהן לא באזור הנוחות שלך. חלק מהדיל. חיים שדמי, תודה על השיחה הזאת. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים למדו לא מעט דברים ממה שהשמעת פה ומהתשובות שלך לשאלות, לפעמים שאלות הטעם או שאלות ההתעממות שלי, לפעמים זה היה ככה, לפעמים זה היה ככה, אני חייב להודות, אבל אחרת לא היינו מאתגרים זה את זה. אז תודה.
תודה רבה לך, היה לו
ושיהיה לנו בהצלחה, אתה יודע, מה שנקרא,
בדיוק.
הצלחתנו, הצלחתנו, הצלחתנו.
לגמרי,
ביי,
לגמרי.
לילה טוב.
תודה.
להתראות.
לילה טוב.